כן, אנחנו בעיצומה של התרוממות רוח שעניינה בין השאר גם להגדיר ולהשתמש ברוממות הנפש כשנכנסים לאווירה של קדושת ימי הפורים הללו. הגיע הזמן להגדיר את היעד ואת האתגר של השאיפה למה לשאוף וכיצד לעשות זאת ואיך לא לפעול כשלא כל משאלה מתגשמת. הנושא הזה הוא נושא שהוא בעצם הווייתה של כל בת ישראל שמעצבת את תשתית האישיות שלה לקראת כל העתיד הגדול שלה. והנושאים האלה שעושים קצת חיזוק גם למה לשאוף וגם להבין ששבע ייפול צדיק וקם, וזה חלק מהמסלול שלפעמים נופלים והשאיפות לא תמיד מתגשמות, ולא רק שזה לא מהווה סיבה לדיכוי השאיפה, אלא אדרבה, זה סימן שנמצאים, כפי שנסביר, במסלול הנכון. וככה זה נפילות, ואלמלא נפלתי לא קמתי, כמו שאומר רבינו יונה, שתהיה הנפילה סיבת הקימה. אז אני אמרתי ככה, קודם צריך להגדיר מה זה אדם. המילה אדם אותיות מאוד, כך אומרים חז"ל בספר הזוהר. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. מאוד, זו ההגדרה של אדם. המילה מאודך פירושו השאיפות. מה אתה רוצה? לאן אתה צומח? אורח חיים למעלה למשכיל, למה אסור משאול מטה. המציאות של אדם זה יש לו מנה רוצה מתי. השאלה היא במה מתי? בכסף או במציאות מצחית? ישנו פסוק, אוהב כסף לא יזבא כסף, אומר שלמה המלך. אומרים חז"ל, מדוע אוהב כסף לא יזבא כסף? מפני שאוהב תורה לא יזבא תורה. שמעת משפט כזה מעניין? אוהב כסף לא יזבא כסף. עד כאן הפסוק. אומרים חז"ל, מדוע? איזה מין דבר זה? מדוע אוהב כסף לא יזבא כסף? מדוע תמיד מי שיש לו מנה רוצה 200 ומי שיש לו 200 רוצה 400? משום שאוהב תורה לא יזבא תורה. מה זה? זה הסביר למורי ורבי הגאון הרב רוזצל בשם הרב לופיאן, שהכוונה היא כזאת. מדוע אוהב כסף? הכוונה היא למה יש לאדם תכונה שתמיד הוא לא מסתפק במה שיש לו ורוצה עוד? למה? זה דבר משומר. יש לך מה לחיות, שם בשקט, מה אתה פותח עוד סניף וסניף ברעננה וסניף בכפר סבא? זה קרה בלבול ראש. למה מי שיש לו מנה רוצה? זאת השאלה שחז"ל הציבו על הפסוק הזה שמגלה שלמה בשם השם את תכונת האדם שאוהב כסף לא יזבא כסף. למה זה? אומרים חז"ל, התכונה הזו נטעה בשביל תורה. האדם יש לו נשמה, שהנשמה הזאת כל הזמן שואפת להתחבר למקורה וליוצרה. האדם המצב הטבעי שלו זה אדמה לעליון, כל דבר רוצה לשוב אל המקור שלו. שמתם לב פעם שמדליקים נר? מישהו שם לב לזה שהנר, הלהבה, כל הזמן, אם אדם לא היה רואה בחיים שלו נר, הייתי מראה לו פעם, בפעם ב-20, תראה מה זה. הוא היה שואל, תגיד לי, למה הלהבה כל הזמן מתנעת ימינה, אנה ואנה? כאילו הוא רוצה להיפטר מהחוט הזה שמחבר אותה לשעבה, לחלב. ככה זה נראה, זה לא עומד ישר ונוח לו במשהו. הוא כל הזמן לפעמים הלהבה מתגברת. כאילו הוא רוצה לעזוב את המקור, והחוט, הפתילה, מחזיקה אותה. מה זה? זה אדם מרשם נשמת אדם, ברמות המפטר, אבל אדם מדיקים נר. הלהבה זה הנשמה, החלב, החלק הפיזי זה הגוף, והחיבור, הפתילה זה אותיות תפילה. תפילה אותיות פתילה. פתילה זה נקודת חיבור, פתילה, נפתלי, זה בלשון נפתולי אלוקים נפתנתי. זה שכמו צמיד פתיל, עם מכסה שסוגר את המכסה, סוגר את הסיר מלמעלה. זה צורת התחברות כזו. התחברתי עם אחותי, כך אומרת רחל, פתאום השפחה שלה בלהה ילדה בהן, והיא אמרה, אוח, סוף סוף גם לי יש לי איזה חיבור עם אחותי לאה שכל הזמן היא יולדת, נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם לי יש דרך האמה שלי ילד, זה חיבור. פתילה זה חיבור בין הלהבה לבין החלק הפיזי. הקדוש ברוך הוא נקרא אש אוכלה. בית יעקב אש, בית יוסף יעבה. רואים בדרב ישראל קלמנו ושליטה. מתפלל, אני ראיתי אותו איפה הוא אומר עלינו לשבח, קרוב לשלושת רבי שעה. זה פשוט מרגיל. זה כמו להבה שרוצה להתחבר למקור. זה משהו לא רגיל. להבה. האדם הוא חלק מאלוקים. מהו החלק? הנשמה שנקראת אש. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אומר רש"י בשיר השירים, האומות נקראים מים. מים, סתם. חומריות משולה למים במובן הזה שהיא בלשון רבים. כולם אותו דבר, כולם יש להם אותם יצרים. כולם, כולם. מים בלשון רבים. אומות העולם זה מים. לא יוכלו לחבות את האש של אהבת השם. של הקדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתם תהיו קדושים משום שאתם חלק ממני, אתה עימדי. אדם יש לו אש השם. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. כשאין לו את התומעה, את האותם, המילה תמה זה נקודת אותם, א' ת' מ' זאת, יום ת' ת' מ' א', שהוא לא מקרב את עצמו, אז באופן אוטומטי הלהבה רוצה להתחבר למקורה בשמיים. לא כמו אפר שתמיד רוצה לפעול למטה בכוח הגרביטציה, בכוח המשיכה. לרוח יש משיכה כלפי מעלה. בר מינן אחרי שאדם נפטר. הגוף ישוב אל האפר אשר לוקח משם. והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. בעזרת השם מחר אנחנו עולים לקבר של הבן שלי. 12 חודשים. פה, 5 דקות מכאן, נמצא באדמה. יוד באדר ב' הוא נפטר ביוד בניסן ערב פסח, השנה היא שנה מעוברת, יוד ב' חודש. כל הזמן אשתי שואלת אותי, איפה הוא היה? מה קורה? מאוד קשה לעכל את זה, איפה הוא? למה הוא לא בא עם גילי לשבת? הוא קשה לעכל את זה, זה לא פשוט. צריך לחזק, צריך לומר, איפה הוא? למעלה. מה שאני שמתי עם האצבעות האלה בתוך האדמה זה לא את אוריה, זה את האוטו שלו. מה שאנחנו הכרנו איזה אישיות, לא פנים ולחי ומולקולות של ורידים. מה ששמנו בבור 25 מטר ליד הרב שח זה בכלל לא את אוריה, זה את האור ובשר תלבישיין. זה את העצמות וגידים תשוחחן. כמו שיש לי חליפה ויש לי חולצה. אז יש לי גם כן כבד או אור או לבלב, אבל אני לא לבלב. הגוף ישוב אל האפר אשר לוקח משם. והרוח... זאת האישיות הנחמדה, המתוקה, המאמינה כל כך. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה כמו הלהבה. הלהבה כל הזמן נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ידיד נפש אב הרחמן, איך שרים שם? משוך עבדך אל רצונך. הגוף מושך אותי לכל מיני שטויות, לנופת סוף וכל טעם. אבל אנא, יערב לו ידידותיך שהמצווה, המצווה זה מלשון ידידות, מצווה זה מלשון צוותא. המצווה מצוותת, מחברת בין המצווה למצווה. המילה מצווה אומר הרי הקדוש זאתיות י' כ' ו' כ'. אבל ה' שבסוף המילה מצווה זה ו' ו' של שם הוויה. והמם בצדיק, באת בש זה י' ו-ה'. בשפת הקודים את בש, אז כנגד מם יש את י' וכנגד צדיק יש את ה'. מצווה זה כאילו להחזיק את הקדוש ברוך הוא ביד. אז אומרים לבורא, תשמע, אני נמשך פה להבלים. מפתים אותי בכל מיני שטויות. יערב לו, משוך עבדך. אני רוצה להיות רוצה, אני רוצה לרצות את הקשר איתך. יערב לו ידידותיך לנופת סוף וכל טעם, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, כאייל תערוג על אפיקי מים, כנפשי תערוג. משהו לוחץ, זה כמו שאני משקולת על משהו, וזה מפעיל אותו למטה. כל מיני רצונות וחומביות ותלמוד. אז אני רוצה הדור נה נזיב העולם, נפשי חולת אהבתך. מה פירוש נפשי חולת אהבתך? אומרים המפרשים, אני חולה, אין לי אהבת השם. חסר לי את הויטמין הזה. אנא, קלה, רפללה, תרפא אותי שאני אתקרב אליך, בערות לנועם זיבך, תראה לי את הנועם של האור שלך, תאיר, האר פניך, פניך אלינו ונרשע. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. אני ראיתי מוריי ורבותיי מדי פעם שהם שרים את זה באמצע השבוע, בסעודה השלישית, זה פשוט... התעלות אדירה לראות איך אדם, ככל שהוא צדיק יותר, הוא יותר מתרפק אל בורחו. אני רואה איך שהצדיק הרב רודון סגל אומר פסוקי לזמרה כל בוקר, זה פשוט מרשים בצורה מדהימה. מה זה? איזה רושם זה? שר לפני הבורא, הללו את השם מן השמיים. בהתחלה מן השמיים, שמיים, שמי השמיים, אחרי זה עלו את השם מן הארץ, הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל הרזים, אחרי זה עובר לעולם החי, דומם, צומח, חיה, כל בהמה, רמס, אחרי זה שרים, עד מדבר. תראה מה הבורא עשה פה, תתחבר קצת. שרים שירים לפני שמקבלים עול ברכות שמיים, זה נקרא פסוקי לזמרה. הלהבה, המציאות הזאת שנקראת להבה, זה האש שכל הזמן מנסה להתחבר כלפי מעלה. האש הזאת מנסה להתחבר כלפי מעלה. זה הלהבה. היא מנסה להתנתק מן הגוף. אז שהיא שואלת אותי, איפה הוא? אני לא קולטת את זה. מה, הוא לא כאן בעולם הזה? הוא נמצא, החליף מימד. רואה הכל, שומע הכל. המתים יודעים את כל מה שנעשה פה. כשאדם נכנס לתוך הגוף, אז הוא נכנס לתוך אוטם. הגוף זה מגופה. מגופה זה מין מכסה כזה. אז הוא רואה דרך המשקפת ששמה עין, רשתית, קרנית, אישון. אז יש הגבלה. הוא לא רואה מה נעשה מעבר לקיר. אבל כשהגוף, הרוח, מי שמסתכל, מי שרואה, זה לא חתיכות בשר. לאדם יש בראש שני גלגלי עין. בשר לא רואה. לא ורידים, לא נינים מדינים. מי שרואה זה הרוח. חס ושלום, מוטל אדם מת. לא רואה, יש לו עיניים. בסדר, אבל הוא יצא מהמעטפת הזאת. מי שרואה זה הרוח, ולהפך, כשהרוח יוצאת מן הגוף, היא רואה עוד יותר גם מה שנעשה מעבר לקיר. אז אני אומר, מה זאת אומרת איפה הוא? הוא קיים. הוא פשוט עבר מהפרוזדור לטרקלין. הבורא, הוא צריך לנסוע באוטובוס הזה שלוש תחנות, וירד אחרי התחנה השלישית. אז מה אם יכול לנסוע 15 תחנות מתחילת רימון עד קריית הרצוג? אז מה? הוא צריך לרדת אחרי שלושה תחנות. הוא נמצא. מי שאנחנו הכרנו נמצא, רואה, מתפלל, עובד על ילדיו, עושה הכל. פשוט יצא מהדבר הזה. אין פה אובדן, יש פה פרידה, זה כן. פרידה זמנית. פרידה זמנית, התחיית המתים, מבחינת העיניים שלנו. אבל קיים. למה? משום שהרוח שואפת כל דבר לחזור למקור. גם כשאנחנו לחיים ארוכים ולשלום, כמובן נמצאים בתוך הנרתיק הזה ששמו גוף, הלבוש הזה שנקרא אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני, זה לא אומר שאין לנו יישום ללהבה הזו. זה מה שאומר דוד המלך, דווקא נפשי אחריך, בי דווקא ימיניך. העולם המודרני שוקע בעולם ההשפטות של הגוף, וכל הצרכים וכל התשוקות שלו וכל תולדותיו. אנחנו רוצים למצות את השאיפה האמיתית, את מה שבוער, וזאת הלהבה. אש השם, עם ישראל משול לאש, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. אז השאיפות נובעות מהעובדה שהאדם הוא לא בשר, האדם הוא לא אפר, האדם הוא רוח ואש. ארבע יסודות יש באדם בחלק הרמה, אש, רוח, מים, אפר. השואף זה כמובן החלק של הנשום, שכל הזמן רוצה להתחבר לשורשה, למקור החיים, שימחה מקור חיים, ברוחה נראה אור. זה המהות של האדם, מאוד. אדם שאין לו שאיפות הוא לא בן אדם, הוא בהמה. בהמה, אומרת הגמרא, שור בן יומו קרוי שור, כמו שהוא נולד כך הוא ימות. איל בן יומו קרוי איל. אדם לא, יעקב וישראל. יעקב אבינו, עם ישראל, לא נקרא בית יצחק ולא נקרא בית אברהם, הוא נקרא בית יעקב ובית ישראל. הוא התחיל בעקב והגיע לסררת קל. יעקב, יעקב, משהו שהוא עקוב הלב מכל, לנו שהוא מידענו, פטלטול, ונהיה לישר. המלאק הוא מעוקל. המלאק, מעוקל. לא חלק. ישראל, שרית, התמודדת. ואת אוכל, למרות שהוא יצא פצוע. יצא פצוע, למה הוא לא בדיכאון? הוא צולע מרחו, כשהוא חטף מכה מעשיו. זה נקרא שהוא ניצח, הוא התמודד. הוא התמודד, התמודדות לפעמים כרוכה בנפילה. אבל עצם הנכונות להילחם ולא לוותר, זה כבר הופך אותו מיעקב לישראל. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, מדוע? כי שרית, לא כתוב ותוכל, כי יכלת בשררותך, אלא שרית עם אלוקים ותוכל. השרית, עצם המלחמה, מביאה, יש לי טעם לחיות, יש לי למה לקום בבוקר. אני רוצה יותר להשתלם בכבישת מידת הכעס, יותר להשתלם בפרגונים, יותר להתחזק בצניעות, הוא צריך להתחזק בוויתור ולמכר אליי נפשי תידום, בכיבוד הורים, בתקשורת עם אלוקים, בצורה של עונג של תל. יש לי משימה למה לחיות. הנפש הזו רוצה להתרומם. אם אני לא עולה, אני יורד, משום שהחיים הם מעלה מאוד תלול. אין מצב של אמצע, לא השתניתי משנה שעברה. אם אתה לא עולה, אתה יורד. אין ברקסים באמצע. אור החיים למעלה למשכיל. למשכיל, למי שמפעיל שכל. למה? למען סור, לשאול מטה. לא למען, לא, לא לעצור. אתה פשוט תיפול. אם אתה לא בטרנס, במהלך של עלייה, אתה נופל. פורים מתקרב. המן, זה הביטוי לרע בעולם. המן הזה, הייתה לו תכונה שחזר שואלים, המן מן התורה מניין? איפה הוזכר המן בתורה? אומרים חזל שנאמר, מן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת. כמובן כולם שואלים, זה ודאי לא משחק מילים. המן, המין, מה הקשר אל המן להמין? תשובה, מסביר ברון קוטלר, זה דבר נפלא. המן מן התורה מניין, הכוונה היא, איפה רואים בתורה תכונה מזעזעת כזאת? שבן אדם משתחווים לו מאות מיליוני בני אדם. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ונשאו מעל פני כל השרים וכל עמי הארץ קוראים ומשתחווים. פתאום איזה עבד שהיה פעם ספר בכפר קרצום והיה בלן ופתאום עלה לגדולה. אז מה אכפת לך שזה זקן בן 200 לא משתחווה לך? מרדכי כבר היה 81 שנה לפני האירוע של המן מזקני הדור. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שני, בן איש איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. יחוניה זה גלות יויכין לפני יויכין וצדקיהו. 11 שנים לפני גלות צדקיהו גלו החרש והמסגר, התלמידי חכמים, שאם הם פותחים את הפה כולם סוגרים את הפה, כולם מחרישים, והם הקימו תשתית לחיי תורה בבבל, וכבר אז הוא היה מהחשובים ביותר. עוד 11 שנים הייתה הגלות של חורבות ירושלים, ועוד 70 שנה אחרי נבוכדנצר הביא מרודח בלשצר ושתי. הוא מדבר בזקן בן 200 בערך. מה אכפת לך שזה זקן לא משתחווה לך? זו השאלה של הגמרא מסביר ברון קוטלר. המן, איזה מין תכונה משוגעת יש לבן אדם? שהוא אומר לקבינט הביטחוני שלו, הוא כינס את כל יועציו וזרש אשתו וכל חכמיו, כל זה איננו שווה לי. כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע. שאלה הגמרא, איפה ראינו בברי הסעודו? זו תכונה שאם אדם אין לו את המקסימום, אין לו את הכל, הוא כבר לא בן אדם, כבר הוא לא שקט. עונה הגמרא באדם הראשון ונמצא. אדם הראשון כולל את כל הכוחות. אתה יודע שאמרו לאדם הראשון, כל פרי עץ הגן החול תוכל. יש פה למישהו מושג איזה פירות יש בגן עדן? תאכל הכל, הכל, הכל. זה עץ אחד קטן, אתה רואה את העץ הפירה שם הפינתי הזה. עץ הדעת טוב הרע על תוכל. הוא לא מסוגל לעמוד בזה? מה זה? איזה מין בן אדם זה? אומר לו הבורא, המין העץ אשר ציוויתיך לביתי יכול, זה המקור. יש לו את הכל וחסר לו מין אחד של עץ, לא מסוגל. זה המקור של כוח הרע. למה הבורא ברא תכונה כזו? בשביל החלק הטוב, השאיפה לשלמות. הבורא ברא לאדם תכונה של סקרנות. שעסקנות, מאודיות, מאוד, מאוד. אני רוצה לכבוש, לא מסתפק. מפני שזה ניתן לצורך עוד בסכת בשס. עוד דקדוק הלכה. זה נקרא אוהב תורה, לא יסבע תורה. אבל אם חס ושלום אדם לא מנתב את הכוח העצום הזה של שאיפה אל הבניין האישיותי שלו, זה הולך לכסף. יופי. כל מיני פרטים חולפים. מראה חיצוני, אגירת ממון, כל מיני דברים שנקראים בשם הכולל של אוהב כסף. המילה כסף זה מלשון נחשף. אדם כוסף לדברים אחרים. זה מה שאמרו חז"ל, הסביר לי מורי ורבי בשם הגאון רבי ליאור לופיאן. מפני מה אוהב כסף לא יסבע כסף? מאיפה באה התכונה הזו שהוא אף פעם לא מסתפק? זה בא בשביל תורה. מפני שאוהב תורה לא יסבע תורה. וכשהוא לא זוכה לנתב את הכוח הנפשי הזה למציאות האמיתית שלו בתור אדם, ללהבה, אז הוא מתאר את זה לכיוון האפר, להגדיל את עצמו פיזית. זהו. רבותיי, יש פה אבל דבר חשוב מאוד. לא תמיד כולם מצליחים להגשים את השאיפות. וכאן יש סכנה גדולה. השם לא אוהב אותי, אני מנסה כל הזמן להכוון בתפילה. נכנסת לדיכאון. חלקי, מלא. תחושה שהיא עזובה מאלוקיה. כל הזמן תקלות יש לי בעיות. אני יודעת בעצמי שהשאיפה שלי הייתה תאורה. לא עשיתי את זה בשביל המחנכות, ולא בשביל תשלום של חברה ותדמית וכבוד. למה זה לא הולך לי? שוב אני נפלתי. פה בהתחצפות להורים, פה באיזה נושא ביגודי של ביגוד או הדיבור, או קנאות או כעס וכדומה. אז אני רוצה לומר פה, זה דבר נפלא שאמר לנו הרב דנצל, הפסוק שבע יפול צדיק וקם. הפסוק הזה הוא פסוק שבא לדבר על הדרך שעלה אדם עולה. שבע יפול צדיק וקם, מי שלמדים פה דקדוק, כן? אני יודע שיש פה בעיה תחבירית מבחינה לשונית, זה לא במי ברור. המילה צדיק, יש הרי נושא, נשוא, מושא, תיאור מקום, תיאור זמן, וכן לוואי וכן הלאה. עכשיו, המילה צדיק זה מה שנקרא פנייה. שבע יפול וקם צדיק. שבע יפול, המילה צדיק זה פנייה. הצדיק הזה הוא שבע פעמים נופל וקם, כן? אני רוצה לשאול, שואל הרב סגל, אני רוצה להבין, למה לא כתוב כסדר נורמטיבי של משפט, צדיק שבע יפול וקם, או לדחוף את המילה צדיק בסוף, שבע יפול וקם, פסיק צדיק. מה תקחו את המילה צדיק באמצע המשפט? שבע יפול, פסיק, צדיק, פסיק וקם. תקחו איזה פנייה באמצע, צדיק, אתה שבע יפול, צדיק וקם. זה לא מובן. אלוקים מדבר פה. אלוקים יודע טוב להתנסח, זה מקור כל השפה שלנו. למה את המילה צדיק הכניסו בין הנפילה לקימה? שאלה פשוטה. צדיק שבע יפול וקם, או שבע יפול וקם, צדיק תשובה. מספר שבע הוא מספר של ריבוי, כן, שבע זה מספר של רבים, ריבוי. הצדיק הזה, רבותיי, נפל כבר שש פעמים. הוא קיבל על עצמו לא לכעוס. הוא קיבל על עצמו שמירת הפה, שמירת מזון, שמירת עיניים, פרגונים, עין טובה, ונפל. עושה בדיקה, יש לו יומן יומי. הוא מסכם לפני הליכה לישון, האם עשיתי מספיק מעשי חסד היום, כמו שסיכמתי עם עצמי 10 מעשי חסד ביום. האם לא קינאתי אפילו פעם אחר. ועושה ציון, הוא רואה שהציון שלו הוא 5. הוא כבר נפל 6 פעמים. עכשיו הוא כבר, הוא קם. 6 פעמים נפל, עוד פעם פתח יומן, עוד פעם. ונפל, ועכשיו הוא בנפילה מספר 7, הוא בבוס. הוא בבור, הוא כבר בנפילה מספר 7. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק, כשאתה בבור אתה צדיק, איך לא התייאשת 6 פעמים? 6 פעמים נפלת, וקמת, ועכשיו אתה פעם שביעית נפלת, עוד לפני זה קם הוא צדיק, 7 יפול, 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 יפול. אחד שנפל פעם שביעית משמע שהוא כבר קם 6 פעמים ולא התייאש. אז אפילו שהוא כבר בנפילה, הוא כבר צדיק, למרות שהוא עדיין לא קם. מגיע לו ציון לשבח על ההתמודדות שלו. הציון והשכר הוא על המאמץ, על השאיפה. ההצלחה היא בידי שמיים. מה שנשאר לנו זה הבחירה ביראת שמיים, בחירה בטוב. וזה מילה צדיק בכוונה כתובה כאן בין הנפילה לקימה, כלומר לפני הקימה. כמו שהוא כבר הבן אדם הזה באמת מגיע לו תלש. הוא נפל כבר 7 פעמים, כלומר שמתוך זה 6 פעמים הוא קם, אחרת אין לו פה ליפול עוד פעם. הוא קם ונפל, קם ונפל, ולא מתייאש. שמעתי בשם האדמו"ר מגור בבית ישראל, יש פסוק שאומרים אותו בתהילים, אומרים אותו בסליחות, מי שזוכר, בקטע הראשון, אומרים שמה לך השם הצדקה, בסוג עליו אתה תשפכן. אתה מושל בגאות הים, בורא מושל בגאות בשפל. בסוג עליו, שהגלים נישאים, מישהו ראה פעם מה זה גלים אמיתיים? בשיא החורף, בסערה בים. זה מגביל לראות את זה רק. זה נראה שהים רוצה לכבוש את הרבשה, ויש מספיק מים להציף את כל העולם. וזה פלא הפלאים שהבורא שם חול גבול לים. הם מנסים לפרוץ, לא יעברו ולא יעברו לרחוב של הכביש. זה משהו מדהים. בסוף אלה כן יש איזה צונמי, שאלוקים מראה, תבין מה אני יוצר. וכשהים מתחיל להשתולל, תראה לאן זה מגיע. המים לא חסר לו, זה מים בלתי סופיים. מה זה בסוג עליו? כשהים מתנסה, אומר הנביא, אתה תשבחן. מי יודע מה פירוש המשפט הזה? מה פירוש? בסוג עליו. אתה מושל בגאות הים, אני מבין. בסוג עליו, אתה תעשרם. מה פירוש תשבחן? על מה אתה משבח אותם? כתוב תשבחן. אז המפרשים הפשוטים, הרגילים, אומרים, שהנביאים ראה של לשבח זה גם כן בלשון לעצור. עד כאן. האדמור מבין ועל ידי ישראל אומר, תשבחם כפשוטו, אתה יודע למה? המים, יש להם שאיפה כאילו לכבוש את היבשה. לכבוש, כל הזמן הם באים בכמויות ענק, חיילים. והגל דקה קודם, אולי 10 שניות קודם, היה ענק, והוא הגיע לחול, נפל. אז יש לי שאלה, שואל הרבי מגור, למה הגל הבא אחריו לא מתייאש מראש? הוא רואה שכבר אלפי שנים הוא לא מצליח לכבוש את היבשה. יפסיק כבר, נו. לא מתייאש, אולי אני כן אצליח. אולי אני כן אצליח. אז הבורא משבח את סוג עליו. כל הכבוד לך. כבר 5774 שנים, הגלים האלה בשרתון לא מסיקים, מעניין. הם לא הסיקו מסקנות שאף אחד לא כבש את היבשה? יסיקו מסקנה אחת ולתמיד. לא, אולי אני אצליח, אולי זה פעם ב-6,000 שנה. זה השבח. אומר הרב, בסוג עליו, כשהוא מתנסה לכבוש, הוא לא מתייעי מהחברה הזו, נסתה כבר, שום דבר לא הלך לחבל. לא יוצא מזה. אני גם כן לא אתחיל לנסות. היא סיפרה לי בשנה שעברה, שהיא גם כן נסתה להיות בכזה בקדוק בעניינים כאלה, והיא נפלה, אז מה לי להתחיל? זה מאוד חמור. שתפסיק לדכא אותך, זה חלקך, זה המלך, זה הצלחתך. גם אם לא תצליחי, עצם המאמץ זה הצלחה. אנחנו אומרים בישיבה, כל התלמידים, מי שיאמין בתורה, למרות שהוא לא יבין טוב את התוספות או את הראשונים או את הגמרא, עצם המאמץ, זה מה שכתוב שם בתפילת רבי נחוניה בן הקונה. אנו עמלים והם עמלים. אנו המילים ומקבלים שכר, והם המילים ואינם מקבלים שכר. שואל החופץ חיים, מה זה לא מקבלים שכר? יש פה חנות חייטים ברחוב ירושלים, הוא לא מקבל 1,000 שקל על החליפה שהוא תפר? היא הזמינה תופרת, עשתה לה איזה בגד, היא לא מקבלת כסף על הבגד? מה פירוש? אין המילים ואינם מקבלים שכר, שואל החופץ חיים. אומר החופץ חיים, אדוני, הם לא מקבלים שכר על העמל, על התוצר. היא הזמינה חולצה, חליפה, ז'קט. ברגע שהז'קט הזה קיים, קח את הכסף. ואם היא מודדת את הז'קט ויוצא, ששרבול אחד קצר ושרבול אחד ארוך, לא תקבל שקל. למה? אבל עבדתי על זה 15 שעות. מה? אין תוצר. אין תוצר, תביא בגד. נגר, עבד על שולחן. 15 שעות יצא שהשולחן עקום ולא יציב. הוא לא יקבל שקל אחד. אדם עשה ריתי, מרגן מטבח, זה בכלל לא מה שהזמינו. הוא לא יקבל שקל אחד. אבל בתורה זה לא כך. אנחנו עמלים ומקבלים שכר על עצם העמל. לכן כשהוא עמל בתורה זה כבר קצירה, אומר המשך חוכמה הוא שמח. זה לא שהוא זורע ומחר הוא יקצור. עצם המאמץ הוא עוסק בקצירה. זה המיוחד שהבורא מעריך את המאמץ, את ההתאמצות. לכן אפילו שבתוצאה הסופית היא יותר מוכשרת ובקלות מקבלת ציונים גבוהים. היא תמצא את עצמה למעלה הרבה פחות מהחלשה. משום שהחלשה עמדה חזק, היא נולדה יותר חומרנית. היא עמדה להשיג מעלות רוחניות הרבה יותר מהשנייה, שמראש נולדה יותר טיפוס רוחני. מאמץ. אבל, לכן, הצדיק הזה, למרות שהוא נופל, שידע לו, זה השטן שמבין שהוא מאוד מאוד מצליח ברוחניות, ולכן מכשיל אותו. אני רוצה לומר פה נקודה נוספת לסיום, להווה ידוע. יש כלל של רבינו הרמב"ן, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. ככל שדבר יותר נקודה שיותר חרב, לדוגמה, פור. אני לא קלטתי, ואני קשה לי, הרי לסלוח לחילונים קשה על מה שהם עשו לעם ישראל במאה האחרונות. זה לא יסלח לעולמי עולמים, רק הבורא יעשה את המשפט עם הריסה, מה שהם גנבו את עם ישראל. מתוך 14 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא בני תורה, הם הפכו את ה-13 מתוכם לחילונים ולפורקי, או לא יסלח לעולם מה שהם עשו. קצצו קורות לפגמים, הכניסו לנו, זינבו לנו בנחישרים, לחצים מודרניים. אבל אחד הפרטים המזעזעים זה שהם לקחו לנו את היום הקדוש ביותר, יותר מיום כיפר, והפכו אותו לקרנבל של עד לא ידע. פורים. כשאני שמעתי את זה בתור נער, שפורים יותר קדוש מיום כיפר, היה לי קשה להאמין, כבר שהם הגעתי לזה לתח תקווה. זה הפכו את זה לתרסיסים, לנפצים, לקפצונים, מה שקראו לזה פעם. לא הבנתי, זה יום כיפר, יום כיפר אפילו החילוני הכי קשה מגיע לבית הכנסת ובוכה. איך יכול להיות? עד שהראו לי, מספר 21. תיקיר 21 בזוהר, תקעי עם העיניים שלי. כתוב שמדע לך, קדושת הפורים היא מעל יום הכיפורים, והעוד כף של כיפורים זה כף הדמיון, כפורים. דוגמה אתה רוצה, בבקשה. ביום הכיפורים מי שמבקש את בקשה להצליח בלימודים, שאבא יהיה בריא, שאמא תהיה בריאה, שאחותי תתארס, שזאת לא תהיה הכרה. בודקים אם זה מגיע. בודקים. בודקים לכסות, בודקים למזונות. כל אחד שמבקש בודקים מה רמת הזכויות שלו, כמה אפשר לבוא לקראתו. יש יום אחד בשנה שלא בודקים בכלל. רק תבקש מקלב, כל הפושט יד נותנים לו. פורים מעל יום כיפור. פורים תלוי ברוב סחוסים. יום הכיפורים תלוי ברוב זכויות. פורים לא. כל הפושט זה נאמר בהלכה. אדם שבא לקופת העיר, אני רוצה לבקש, אין לי מה לאכול. בודקים. אולי הוא רמאי, אולי הוא מעמיד פנים, אולי הוא מחביא כסף באיזה מקום. ודאי, לקופה ציבורית, אז בודקים. אין לי מה להתלבש, אין לי סמיכות לילדים שלי בחורת. בודקים. אבל יש יום אחד שכל הפושט יד נותנים לו, כלומר, אם הוא מושיט את היד, נותנים לו מחמת סיבות מאוד עמוקות. אומרים רבותינו, זה נאמר לא רק על כסף, זה נאמר כלפי מלכו של עולם. איזה סיפורים שאי אפשר לדמיין מה הולך בפורים כל שנה למי שהצליח להשתחרר מהבלגן והרעש ונתן לעצמו זמן, מה שאומר הקו היושו, מזמור כף ב' בתהילים, יום חמישי הזה. הילד השחר, לאסתר היה שלוש שמות, אסתר, הדסה והילד. הילד השחר קראו לה, והיא אמרה את המזמור כף ב' הזה רגע לפני שהלכה 99.9% למוות, זה בטוחה שהוא יהרוג אותה. היא מצאה חן בעינה, והיא תפללה להשם. ומצלח אליי בזה, כי אלי כאילו למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שעגתי, חציל הנפשי מיד כלב יחידוסי, קרא לו כלב, היא קרא לו, הייתה נביאה, אשתו של מרדכי הייתה, הכריחו אותה ללכת לבית המלך. בסוף אמרו שמיים, לא, זה לא ראוי לקרוא למלך, אפילו שהוא גוי, יש כבוד מלכות, כלב, אז היא שינתה את השם שלו לאריה. תקלי מה כתוב שם במזמור כפה, אומר הקו, היום שהוא תתפלל, זה בכבוד גדול לו, ותבקש את בקשותיך, אם אתה תבקש... מה עושה השטן? באים חילונים וכל מיני אנשים שמביאים את החיידקים, כל המודרניים, צחוקים, הוללויות, פצצות, סתמו, דברים שרבתם, ברוך השם זה קצת השתפר, עד לפני 5-6 שנים, היה אפשר לזוז בבני ברק, העיר השתלטו עליה פושעי עולם. זה היה קשה, אני זוכר, היו פה ראש עיר ורבנים חשובים, הביאו פה אנשי יסן. פשוט הגיעו אלפי חילונים לבני ברק, שמו לעצמם סרבלים, השתלטו ועשו נזקים שאפשר לדמיין. לי יש בבית מעטפת עם כמה מכתבים של בחורים, הרב, הנפילה שלי התחילה ביום כיפור, בפורים. אישונים, צחוקים, בעיות צניעות קשות, הכל במעטה פורימי, מרססים, תרסיסים, כל צחוק, רובם חילונים רצו פה לעשות בלגן עם אוטובוסים שלמים, ולא יודעים מי זה בכלל, הוא שם על עצמו סרבל ומתחיל עם... אפשר להגיד מה שהיה פה. עכשיו יחסית, עם כל זה הרבנים, ממחשב, המודעות מלאות, לשמור על הילדים, לא לצאת מהבית, עדיין יש בשוליים חבר'ה שעושים שטויות. רבותיי, זה הכל מה שהחילוניות גרמה לנו, זה הוללות של זה, מה שהולך אצלם, שכרות. יום עצום של השגות דרך סינכה, שמשיגים עוד יותר מאשר דרך יום כיפר. יום כיפר אומרים לנו פעם שמשיגים את זה דרך צום, דרך אוכל קשה להשיג, כשאתה מתחבר לאוכל, זה נהיה יותר חומרני. בפורים הקדושה היא כזאת גדולה, שדרך, דווקא דרך המשתה ושמחה משיגים אל המלך, סתם מלך זה מלכו של עולם, משילך קצת למקומות של צדיקים, מצבים אדירים יש שם, אבל זה לא הרחובות. תשובה, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. כל דבר שהוא מאוד מקודש, אז השטן לא רוצה שתיוושעי, אז הוא מעסיק אותך במיליון עניינים, רק לא למצוא איזה פינה בתענית אסתר ובשני עיני פורים של פרזים ומוקפים, למצוא איזה פינה של שעתיים שלוש שאת מתרכזת בכל ספר התהילים, שיעבור הזמן על שטויות. רבותיי, להבין, ישנו כלל ישיבות של מזרחיסטים, מישהו כותב להם משהו? משפיעים עליהם מאות מיליונים, כמו שזה לא תורה בכלל. אצל מי גוזרים? על הישיבות האמיתיות. שם השטן שם את כל מלטאותיו, כיוון ששם נמצאת אמת התורה. הקבוצות שנקראות הציבור החרדי האמיתי, עליהם גוזרים את כל הגזרות. משכנתאות, ויקוי מכל כיוון אפשרי. ושאלה הקדושים יותר, אז הכוחות של המלאק נלחמים דווקא בו. זה נאמר גם אצל ילדות צריקות. הן נורא רוצות לעלות, יש להן שאיפות חזות, והשטן מפריע להן. מפריע להן. פשוט מתגרה בהן. היא רוצה לא לכעוס, דווקא נפלה. רוצה לא להתחצף לאמא ולדבר בשיא ההתבטלות. היא לא שלטה בעצמה, הוא פשוט מתגרה בה, שלא תיפול ברוח, שתבין שזה סימן שהיא כנראה בצד הקדושה. תמיד אני מספר את מה שאבא שלי סיפר, הוא היה גר בטרנסילבניה, היה לי בשואה. קצת לפני השואה היה שם איזה שני יהודים, באו לעיירה שלו, אמרו לרב, הרב, גנזו לנו את הספר תורה, בחרים, חרתה יום חמישי, אין לנו ספר תוירו, מה יהיה? הייתה עם נקראת עיר עשירה. אז הרב, טוב, שבו פה יום, יומיים, אני ארגן כסף, כדי לקנות ספר תוירו אחר. הוא תלפן, מה שתלפן, שלח שליחים להשאיר זה. הוא התפלא, הכסף הגיע די מהר, 25,000 דולר. גייס, חסיתי אתכם לשכנע אותם עד שמציעים שקל מהכיס, תמיד יש תירוצים, ודווקא אתה. אז אמרו לו, יסי למר בוח השם, יש לי תוך יום, לא צריך יומיים. חוף. הם הלכו בדרך, בסוף הרחוב, שמו לב, שהם צוחקים, הכל היה ביום. הם עשו מצחק כאילו נעלם ספר תורה, עשו בחיות כאילו נעלם, ועכשיו חילקו ביניהם את הכסף, זה 12.5 וזה 12.5. אמר הרב, קודם כל ברוך השם שלא נגנב ספר תורה. ברוך השם שלא קרה כזה דבר. בית, עכשיו אני מבין, למה היה קל לי להשיג את הכסף? זה לא היה למטרה קדושה. זה לא היה למטרה קדושה. עכשיו אני מבין, למה השיר הזה פתאום נתן את הכסף? אחד נתן 5,000 דולר, עד שבקושי אני מוציא ממנו 200 דולר למשהו. זה לא היה אמיתי. שזה לא קודש, אז זה לא חורב. תבין, לפי רמת החורבן אפשר להבין עד כמה זה קדוש. אם רוטפים את הציבור החרדי הכי חזק, שהוא הציבור הסנוב ביותר פה, יותר מערבים, סימן ששם נמצא את האמת, והסטן לא רוצה לתת להם להיות עם קימה. תגיד לך, זה גם נאמר על הלכית. לא להתייאש. להמשיך להילחם, משום שבסוף אתה תצליח. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, אומרים חז"ל, בתנחומא בפרשת נוח, עמל בתורה שבעל פה, שהיא קשה כשאול, ועזק המוות, ואין לך מי שעמל, עמל, בעזרת השם, חתן שלך, תזכי לחתן צדיק, תשמעי, כמה היה לו קשה עד שהוא קיבל טעם בלימון. אבל לא יש. יעלומים לא מחלקים בחינם, במבה לפעמים כן. יעלומים צריך להתייגע ולעמול. הוא יספר לך כמה היה קשה להבין סוגיה בהתחלה. היום זה עונג שאין לו סוף. האור מתגלה מתוך החושך. העם ההולכים בחושך הוא אור גדול. כנל בכל הישג רוחני. המציאות שלי בכל בתור בן אדם שואף, שאיפות, מאוד, מאוד מיוט. להבה, להתחבר כמה שיותר למידותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה המקור שלי. זה כמובן דרך חתחתים, עליית המילי קשה. תעלי במדרגות לקומה עשירית, קשה, לרדת זה קל. כל עלייה היא קשה, זה המזדק, סימן שנבנה פה משהו. עושים התעמלות, זה קשה, אבל זה מבריא את הגוף. זה כל העניין. לכן אסור להתייאש, להפך, מבחינה מסוימת צריך אפילו להתעודם מהכישלונות האלה, משום שאם השטן מתגרה בי, סימן שכנראה אני הכתובת שלו. כנראה אני בדרך הנכונה. לכן, נחקק, נעמיד. נבחרנו להיות אלה שניצלים מהמצב הכללי של כלל ישראל, צריכים לרקוד כל יום, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התואים ונתן לנו תורת אמת, שלא עשה ניגון, שלא עשה מגולי ההמצות ולא כמשפחות. צריך לשמוח באמת, תחת אשר לעבדת את השם ולוקח בשמחה, זה נפקמין העצומה, מצווה בשמחה ומצווה מתוך נחילות רוח וכיתורים, זה עולם אחר. אם קשה, מבקשים מהבורא, תעזור לי להתקרב אליך. זה אין תירוץ למה לא מבקשים. תעזור לי להיות רוצה, אני נמשך לדברים אחרים. תעזור לי שאני אוכל להיות קרוב אליך. משוך עבדך אל רצונך. נפשי חולת אהבתך, חפי אהבת השם, תרפא, איך? תאיר עליי מזיו אורך, תאיר עליי, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. שנזכה בקרוב לראות את האור הגדול שהבורא יאיר על ציון, ושתכלה הרשעה מן הארץ, יעביר הבורא ממשלת זדון מן הארץ, ותהיה חתן השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים נרקודשך, לעינינו במהרה בימינו אמן.